היי שפרה.
היי דפנה.
אנחנו עם פרק 7, עונה 4 של סיפורה של שפחה, שזה מדהים, כי אתמול גיגלתי כל מיני דברים סביב העונה, וכל הזמן אני מחפשת את הדברים מעונה 5. רצתי עוד עונה בראש, ואני אומרת לעצמי, מוזר כל כך שאין.
אבל תהיה.
תהיה. תהיה, וכמו שזה נראה, תהיה עונה מאוד מעניינת.
כן.
אבל בואי קודם נסיים עם, עם העונה הנוכחית, עונה שאני אוהבת, וזה היה פרק לא צפוי.
לא צפוי, ובדיעבד את אומרת, כאילו, איך לא? איך לא? זאת לא, זה לא סיפור על גיבורת על, שנוחתת כאילו כלום לא קרה, זה לא סימון ביילס, שנוחתת מהקורה ונעמת על שתי רגליים, ועכשיו מקבלת ציון 10. מדובר באישה שכגודל האיפוק והחוסן, שהיה לה בגלעד, כך תהיה ההתפרקות והנפילה, כשהיא כאילו במקום בטוח.
בהחלט, רואים את זה ממש מתחילת הפרק, כשתואלו עומד על הרציף, ושואל אותה, אם תחזרי לגלעד, יקרה לך כך וכך וכך, יענו אותך, את חשופה זה, את תהיה בסכנה על רקע היותך אישה. וזה מדהים לראות שלמרות שהיא יודעת את התשובה, והיא יודעת שזה נכון, רק כשג'ון אומרת את התשובות האלה בכל רם, כן,
כן,
היא מבינה שהיא חזרה מהגיהנום, לא מהשאול, mm-hmm. היא חזרה מהגיהנום. השאלה הנשאלת בעיניי היא, האם אפשר להגיד שהיא חזרה הביתה? קודם כל, גיאוגרפית היא לא חזרה הביתה, כי היא לא קנדית.
נכון. אבל מה זה בית?
בדיוק.
ומי הם האנשים שהופכים מקום לבית?
ואם יצאת מגיהנום, האם זה אומר שחזרת לגן עדן? האם עשית את הסוויץ' ועברת לגן עדן? או שאולי חזרת לאיזו טריטוריה מפורזת, אבל כמו שאמרנו כבר כמה פעמים פה, את לנצח תהיי בגיהנום, והפרק הזה מטפל בעניין הזה של הגיהנום הנצחי שג'ון תחיה בו.
כן, כי גלעד זה מקום שחי בתוכה.
ולגמרי, וגם אני חושבת באמת שואלת השאלה, מה זה בית?
וזה מעניין מה זה בית, כי כמובן לפרק קוראים, הנה אני רואה שהתחלנו מהסוף, אז נתחיל משם הפרק, הום.
כן. את רואה אפילו לא ידעתי שקוראים לפרק הום. אני לא אומרת, אני לא בודקת מה שם הפרק,
כי זה התפקיד שלי.
כן, ואני מחכה לשמוע את זה ממך.
לכל אחת יש תפקיד בבית הזה, אני לא בודקת שום דבר על המוזיקה.
אוי, יש לי פרטים מעניינים בשבילך עבור על המוזיקה.
אז לפרק קוראים הום. בעברית יש שתי מילים שונות לבית ולבית. יש מילה להאוס, שזה המקום הפיזי שאת גרה בו.
המבנה.
כן, ויש הום, שזה מילה הרבה יותר רחבה, שהיא גם יכולה להיות הומלנד, ויכולה להיות הרבה דברים, home is where the heart is, דברים כאלה, ובעברית קוראים לזה הביתה, שחשבתי על זה, שזאת מילה עם כיוון, הביתה זה מקום שאת תמיד שואפת אליו, ואת אף פעם לא באמת נמצאת בו, נמצאת בבית, אבל כשאת רוצה הביתה, זה, את יכולה להיות בבית ועדיין לרצות הביתה.
אני חושבת שזה, זו הבחנה נכונה גם מהמקום שזה ברור שג'ון עבודה.
כן.
האישה, הלב יוצא,
כן.
האישה עבודה, כי הכל נורא חיצוני, הכל מוחצן. יש לה, היא למעשה ג'ון, היא הרוקסטאר של השורדות. כן, היא המיק ג'אגר של הפליטים, נכון?
כן,
היא מקבלת את היחס, היא מקבלת את הסוויטה הכי יפה.
היחס VIP, זה פליטים VIP, זה מדהים.
ומנחיתים עליה מיד את הדבר, שכאילו נהוג לחשוב שזה מה שהיה חסר לה, השפע. אז מה נלך בגדים מאנתרופולוג'י? קודם כל, היי, תזמינו לי בגדים מאנתרופולוג'י. אני אשמח.
ואם אפשר גם בקבוק קטן של הקרם גוף הטוב, שהולך לגנוב בשביל מוירה.
נכון, שכחתי את זה. וזמן הולך מאכלים כאלה ומאכלים כאלה, והאמבטיה כמובן מוצפת בכל הפינוקים שאת יכולה להעלות על הדעת.
וכמובן גם עיצבו את המלון באיזשהו שפע מוגזם של צבעוניות. אנחנו, מלונות בדרך כלל לא נראים ככה, בדרך כלל יש עבודות מאוד גנריות, בהירות ובנאליות, שלא אמורות להטריד את העין. וכאן הם ממש הלכו פול פאוור על כמה שיותר צבע, כמה שיותר סידורי פרחים, אבל לא אבל... עשו מה שאת, נניח, את יודעת על צוללנים, שכשהם חוזרים לפני השטח, mm-hmm. לא מעבירים אותם ישר ללחץ הרגיל של האטמוספירה, כן. מעבירים אותם לחדר לחץ שמבוקר, שאפשר כן. לאט לאט לעשות להם את המעבר. אפילו לדג, את מביאה בית הדג לאקווריום, את לא זורקת אותו פנימה.
לא.
נותנת לו דקה בסקית לבד, לפני שאת מרגילה אותו לכל שאר הדגים.
אין, אני לומדת כל כך הרבה בפודקאסט הזה. זה, שעות עם שפרה דעו לכן ולכן, זה כל יום עשרות מידע, פריטי מידע חדשים ש, שלא ידעתם אפילו שאתם צריכים. אוקיי, כשאני אקנה לה בילדים שלי דג אני אזכור.
תזכרי, זה חשוב. אבל לא עשו לג'ון את החסד
לא,
הזה.
לא, לא עשו לה את הדג זהב.
זרקו אותה ישר לחדר ש, שאת רואה אפילו שהיא עושה פעולה כמעט מיותרת של לנעול את החדר של השירותים.
זה הדהים אותי, ועריכת סאונד ברגע הזה הדהימה אותי. היא נועלת, כאילו היא עדיין בסכנה.
כן.
ומבחינתה היא עדיין באמת בסכנה. המפגש עם סרינה הוא סכנה עבורה.
אני חשבתי שזה אפילו מין אקט של שליטה, כי היא יכולה לנעול. אני משערת שבגלעד לא היה לה מפתח לנעול לעצמה את החדר, היא הייתה רכוש, היא צריכה להיות זמינה לאנשים שהם הבעלים שלה בכל רגע נתון, נכון. אז אין, אין לה את האפשרות הזאת.
אז הכל חיצוני,
כן.
הכל מאוד שפע, לא נתנו לה את הרגע של הדג בסקית המים לפני האקווריום, אבל בלב חומצה.
אוי, איזה הגדרה. זאת הייתה הרגשה, אני ממש הרגשתי שאני מתכווצת מול המסך, שהפנטזיה שלי כצופה, שהיא תהיה איזה אישה מושלמת שמתמודדת מדהים בכל מצב, כי היא הייתה כל כך מאופקת עד עכשיו, והתגובות שלה תמיד היו מאוד, כל המשחק היה במנעד שבין העיניים, וכמעט לא הזיז השריר בפנים במצבים מאוד מאוד קשים,
נכון.
ופתאום משהו כאן, כל כך איזה בורג השתחרר, ולי היה מאוד קשה לצפות בהרבה חלקים של הפרק הזה.
פרק קל זה לא.
לא.
בואי נדבר על סי ושפל.
אוקיי. אז הסי שלי, שהוא למעשה סי ושפל מקופלים בתוך סצנה אחת מאוד חזקה, mm-hmm. שזה הרגע לכאורה הכי אינטימי של ג'ון ולוק, היא mm-hmm. מספרת לו על המפגש עם הנה. וזה הרגע שפתאום הם הורים אוהבים של ילדה, והוא והתגובות שלו כל כך מרגשות, ויש משהו מאוד מרגש במחווה שלה, זה הקרבה, היא מתגייסת כדי לספר לו את הסיפור שאפשר לחיות איתו, כי היא חיה עם הסיפור שאי אפשר לחיות איתו, ובהתחלה חשבתי שזה נורא נורא יפה, אבל ככל שהפרק התקדם והיא התפרקה לרסיסים, הבנתי עד כמה ברגע הזה היא ויתרה על האפשרות לחלוק את הנטל, או להיות בעולם שבו אפשר לומר אמת. היא באה מעולם שבו אי אפשר לומר אמת. זה כל כך מסוכן לומר אמת. וברגע הזה שיושב איתה הבן אדם היחיד שיכול לחלוק איתה את הנטל האיום של מה שקרה לה, mm-hmm. של לאבד את הילדה שלה תודעתית, שהילדה שלה מפחדת ממנה ולא יודעת מי היא, למי תספר את זה אם לא ללוק? והיא לא עשתה את זה.
אני ממש חשבתי את אותו דבר כשראיתי את הסצנה הזאת, חשבתי שהיא מספרת לו, בדיוק את מה שאת אומרת, היא מספרת לו את הסיפור שבחלום שלה כך זה קרה. אני הרגשתי שמהר מאוד בפרק אומרים לנו, היא לא בוטחת בו. אין לה אמון, ובצדק מבחינתה אגב, אם את יוצאת מגיהנום כזה, מי עוד, היא עצמה לא מאמינה שהיא עברה את הגיהנום הזה, היא עצמה לא מאמינה שהיא תצליח להחזיק כל החיים עכשיו את החוויות האלה שהיא עברה. למה שהיא תאמין שבן אדם שלא היה שם, היא קצת מאמינה שהשורדות האחרות, מוירה, אמילי וריטה, יודעות מה היא עברה, גם הן לא עברו את מה שהיא עברה, היא בטח לא יכולה להאמין את זה הלוק.
כן.
היא לא בוטחת בו, וברגע הזה בעיניי איפשהו מוותרת על, בכלל על האופציה להיות איתו.
כן.
אם את לא יכולה לחלוק איתו את הנטל, ואת גם לא יכולה להגיד לו את האמת, וכמו שנראה בהמשך, את גם, כל הנושא של לייצר איתו אינטימיות, לא יודעת מה יהיה בהמשך, אבל הוא מורכב לך. כן. איך תהיו ביחד?
בכלל, יש לי תחושה שבפרק הזה מראים לנו הרבה את מה מספרים למי.
כן, נכון.
כי לוק קורא לניקול הבת שלנו.
מעניין שהוא קורא לבת שלנו.
הוא מנסה לומר משהו. ואז היא תורחת לספר לתינוקת הקטנה, אבל כן. להגיד לה את העובדה הזאת. היא אומרת אותה בקול. וגם סרינה, כשהיא מתוודה בפני אלוהים, שלא באמת צריך לשמוע את המילים בקול, היא אומרת את זה למי? יש אוזניים. היא מכוונת את הוידוי שלה, כן, נכון. לאוזניים של מישהו. והחברות שלה שנזהרות אם לספר לה על סרינה. יש כאן ממש, לאורך כל הפרק, התחבטויות סביב מסירת מידע ואיך אנחנו מספרות דברים.
מה שאת מזכירה הוא השיא שלי.
כן.
הסצנה הראשונה שבה ג'ון נשארת לבד עם ניקול ומנדנדת אותה על הכיסא ומדברת על כך שהיא מדהימה כי היא לא מגדלת אותה.
וואו.
קודם כל שובר לב.
כן.
אז היא אומרת, אני לא מגדלת אותך, וגם your first daddy.
כן.
אחר כך היא אומרת, your first daddy loves you, זאת אומרת, היא ממש יוצרת איזושהי הבחנה בין שני ההורים הפגומים, ההורים מגלעד, לשני ההורים המתוקנים, ההורים מקנדה. ואני חושבת שזה מין אפילו איפשהו רמז מטרים למה שיקרה אחר כך עם סרינה, כי היא בעיניים שלה, ג'ון, היא הפכה למפלצת. מה שהיא אומרת לניקול מעיד בעיניי על כך שהיא מרגישה שאיבדה שגלעד וסרינה באופן אישי לקחו ממנה את האינסטינקט שנחשב האינסטינקט הנשי הכי ראשוני, שזה האינסטינקט האימהי. היא כבר לא יודעת איך לגדל ילדים, היא כבר לא יודעת מה זה אימהות. היא תוציא את זה אחר כך על סרינה, זאת אומרת, העונש של סרינה יהיה שגם היא תאבד את הדבר הזה.
כן, גם יש משהו בדיבריפינג שטואלו עושה לה, והוא שואל אותה, מה הניע אותך לחטוף את כל הילדים האלה, להציל אותם, ואת מצפה לשמוע איזו תשובה אלטרואיסטית, להגיד, לא רציתי שהם יגדלו במקום הנורא את זה, הגיעו להם חיים טובים יותר, כן. וזה לא מה שהיא אומרת. מה הניע אותה? נקמה. רציתי שיכאב להם כמו שכואב לנו. היא במימד אחר. היא במימד אחר, וזה משהו שחשבתי עליו שבוע שעבר, ולא הגענו לדבר על זה, שהמנוע הכי חזק של ג'ון עד עכשיו היה כעס.
נכון.
וכעס זה מנוע מעולה כשאת בגלעד. זה יזרוק אותך קדימה, זה יציל אותך כשאת נופלת לקד חלב, וזה יציל אותך כשאת רוצה להגיע לחזית. אבל כעס כשאת בטורונטו, הוא כבר מנוע מאוד 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 בעייתי.
אלא אם כן, את מול אנשים מגלעד, ואז הם מזהים את השפה שלך.
נכון, אבל אז זה כבר כעס ביחד עם כוח, שעכשיו יש לה כבר כוח, כי אישה חופשייה כבר הופך לנקמה. ונקמה זה דבר כל כך, כל כך טריקי.
מסוכן.
יש
לי גם שפל שאין הרבה מה להגיד עליו חוץ מחבוב, לא הבנת. למה פרד ממשיך לקרוא לג'ון או פרד?
אם כבר יאב ג'וסף, אם ממש אנחנו רוצים להיות הלכתיים בגלעד.
כן, בעניין של המעבר של השפחה, מאדון לאדון, אבל לא הבנתי. במה אתה נאחז?
אוף, במה הוא נאחז? הוא נאחז בהזדמנות להזכיר לסרינה את הרגע האחרון בזמן שהם היו מאוחדים באיזה תפיסת עולם, באיזה
כוח משותף.
כן.
אז זה מין לדמיין שיש להם עדיין את הכוח הזה, כשכמו שאמרת רגע, היוצרות לגמרי התהפכו,
כן.
מערך הכוחות הזה לגמרי נהרס, ועכשיו הוא הפוך.
אז כן, גם הרגע הזה בשבילי, דקה לפני זה, כשהוא מצטט פסוקים מהתנך, היה לי רגע קרינג' חזק מאוד. אמרתי, די, חבר, אתה כבר בכלא, אתה כבר, כאילו הסיפור הזה, זה נגמר.
זה נגמר. אני באמת בהקשר הזה רוצה לשאול שאלה שחפרתי בה עם עצמי, לא הצלחתי להבין. על סרינה ופרד שבכלל הנוכחות שלהם בפרק הייתה חשובה, אבל לא הבנתי מה סרינה מנסה לעשות, אני חייבת להגיד. לא הבנתי מה סרינה מנסה לעשות.
מה טקטית? למה היא חוברת עכשיו חזרה לפרד?
כן, זאת אומרת, היא מנסה כל הזמן לשפר את סיכוייה לפחות מאסר, זה הסיפור?
היא רוצה להיות אישה חופשייה. הדיל הראשוני שגרם לה להסגיר את פרד, לנסוע בעקבות טואלו, לחצות את הגבול בלי לשים לב, ולמסור את פרד לשלטונות הקנדים, היה כדי שהיא תוכל להיות אישה חופשייה בקנדה, ולגדל את ניקול, שעכשיו יהיה מעניין לראות אם ניקול עדיין מעניינת אותה, כשיש
לה את
פרי בטן.
את הפרי בטן שג'ון, היא אפילו לא מנבט, היא מודיעה לה, שזה לא יקרה.
פרי בטן מורעל.
גם כאלה נולדים לפעמים.
כן.
אימה עוד אימה.
אימה עוד אימה.
האמת שהאימה עוד אימה שלי היא קשורה ישירות באמת לסרינה, וזה פיזית הייתה דמעה. זה מעניין כי אחת המאזינות כתבה לנו שכמה שהעונה הזאת סוחטת היא לא מצליחה לבכות, אני דווקא כן. והדמעה ירדה כשג'ון אומרת משפט אחד מדויק לסרינה, את קראת לנו את הילדים מזרועותינו. את אשמה בלקחת את הילדים מזרועותיהם של הוריהם. זה, זה, זה טריגר, יודעת, את ישר בוכה, וזה באמת הדבר הזה שאת, את מבינה בו שאין בו מכילה, ובדיעבד, למרות שזה כבר במרחק כמה סצנות, את גם מבינה את השקר על הנה, שהיא מספרת ללוק על הנה. כי באיזשהו מובן, מופשט יותר, לא לשקר ללוק על גורלה של הנה, או על המפגש עם הנה, זה לעשות לו את מה שסרינה עשתה לה. זה, זה לקרוע את הילדה מזרועותיו. לא משנה שהוא לא יראה אותה אולי יותר אף פעם, אבל מבחינתו הילדה שלו, הוא עדיין מחזיק אותה באיזשהו אופן. היא לא תעשה את המעשה הזה.
אבל זה משאיר אותה מאוד בודדה, זה מהדהד גם את הסיפור שהיא סיפרה לג'נין על, על הילד שלה, נדמה לי שקראו לו מאתיו, איך קראו לו, את זוכרת?
לא, הילד שעובר לקליפורניה כביכול.
אז היא, היא לוקחת על עצמה להחזיק בשביל אחרים, או להגיש להם את, את הציפויי סוכר הקטנים האלה שמאפשרים לנשום, אבל לה אין אותם. היא כל הזמן רואה את הזוועות מול העיניים, זה...
נכון. היא לא קוראת ילדים מזרועות הוריהם, עד שזה מגיע לסרינה. ופה זה משתנה.
כן.
מה היה שלך?
אז האימה שלי היה הסצנה עם לוק, אחרי שחוזרת מהביקור הלילי המשונה והמטריד אצל סרינה, היא חוזרת ישר למיטה של לוק, ואני... לא מכירה שום דרך אחרת לתאר את מה שקורה שם מלבד אונס.
היא גם אומרת את זה בעצמה בסוף הפרק.
כן.
היא אומרת, ורואים את לוק, את תהפכי למפלצת ואת האנסי, ורואים את לוק, זה ברור שהיא אונסת אותו, הוא גם מבין שהיא אונסת אותו.
וזה היה לי מאוד 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 קשה לראות, והיה לי מאוד קשה עם... אני מבינה שמי שכותב את הסדרה הזאת, עושה את התחקיר ונכנס לנפש של, של אדם שעובר את הטראומות האלה, ומה זה להיות בפוסט-טראומה, ואיך בעצם אנחנו מחכים את ההתנהגות, את העוול שנעשה, כל הדברים האלה אני מבינה אותם בראש, ועדיין כצופה זה היה לי, אחד הרגעים הכי קשים, וזאת סדרה עם הרבה רגעים קשים.
אני חושבת שאנחנו מגלות בעונה הזאת, שראינו, והיה את זה גם בהבזקים, בתוך הפרק האחרון, ראינו פה המון רגעים אלימים ועינויים וקשים, ובסוף הגיהנום האמיתי הוא רגשי.
כן. העצב, ממש זה עשה לי עצב, שהדרך היחידה שיכולה לעשות ריקליים לאיזשהו סוג של כוח בעולם, זה להפעיל את סוג האלימות שהופעלה עליה, וזה...
זה מנגנון קלאסי של גיבורת סרטי אימה.
אז זה ממש אימה.
ממש אימה. הלכנו על האימה, אבל הרגע הזה, זה הרגע שמוביל אותי לקרש השבועי.
כן.
כי הקרש הוא לוק.
אין ספק.
אני לא יודעת איך אפשר לראות את הפרק הזה אחרת.
איזה איש מתוק.
כמה עדין ומתוק ומתחשב.
אפילו מוירה, שבפלשבק של שבוע שעבר, ניסתה לחבל בניסויים האלה, ואמרה לג'ונה, נכון. את לא יכולה להתחתן איתו, אפשר לסמוך עליו, הוא יבגוד בך כמו שהוא בגד באישה הראשונה שלו. הם כבר מנהלים משק בית זוגי לכל דבר, בכל פעם שהיא יוצאת מהחדר, היא אומרת לו, I love you.
זה היה קצת מוזר, לא?
אני חושבת שהם רצו להקצין, ממש כאילו לעשות דרמטיזציה של היחידה המשפחתית המתפקדת, שג'ון עכשיו תרגיש לא קשורה אליה.
אז האמת שזה מעניין שאת זוכרת את I Love You, וזה קשור לעניין עם הקרש השבועי, כי הוא מתוק והוא עדין והוא מתחשב, והוא מפנטזה לעשות אהבה עם ג'ון. היא ישנה 17 שעות, הוא מחכה לה על הספה. לא שהייתי נוהגת אחרת, לא הייתי לוק, שחיכה לה 7 שנים, הוא מחכה לה עוד 17 שעות, אבל הוא מפנטז על משהו מאוד 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 אינטימי, שקשור באהבה, וג'ון, וזה גם ניכר בסצנה עם ניקול, וגם כמובן בסצנה הזאת, די, ג'ון כבר לא כל כך מבינה מה זה אהבה.
כן.
היא מבינה מה זה כעס, והיא מבינה מה זה כוח, והיא מבינה מה זה נקמה, והיא מבינה מה זה חרדה.
ואשמה.
ואשמה, ושנאה. אבל אהבה, שזה באמת דבר מצד אחד מאוד מאוד מופשט, ומצד שני, כל יום יומי, שמוירה אומרת ללוק וניקול ביחד, מין כזה, I love you, שהוא כיפי ויום יומי, את הדבר הזה היא כבר לא יודעת להשיג. ולוק, יש לו כאילו סבלנות לזה. היה לי קצת מוזר שאחרי הסצנה במיטה.
הסצנה הבאה היא משפחה מאושרת.
זה לא היה לך מוזר?
זה היה קצת מוזר.
הוא לא אומר לה כלום.
יכול להיות.
היא נוהגת בו בכוח.
אני חושבת שהוא קצת איפשהו כמעט חושב שזה מגיע לו. הוא יש לו אשמה על זה שהיא עברה את כל הדברים האלה. אחד המאזינים שלח לנו במהלך השבוע תובנה מאוד יפה על זה שהשם המזויף שלה באונייה שם היה רייצ'ל.
כן.
ועשה השוואה בין זה שיעקב מחכה לרחל, עכשיו בדיוק אמרת 7 שנים, אז זה נפל לי גם...
טיפולוגיה הכל.
למקום הכל, כן. אבל גם 7 שנים.
המון.
היא הייתה שם 7 שנים, זה דבר משוגע. הם לא אותם אנשים, גם אם הם היו חיים באותה עיר, באותם תנאי שפע וחופש, הם נכון. לא היו אותם אנשים.
רגע, זה היה הקרש שלי, מה הקרש שלך?
אני נשארת עם הקרש הקבוע שלי על מוירה.
בצדק.
כי...
קסימה מוירה.
היא, אמנם יש לה כבר יותר מרחק מגלעד, אבל מול... אונה, שחשבנו שכבר נפרדנו ממנה, היא חזרה...
מה חזרת?
היא רצתה לתת לג'ון מתנת סליחה שכמעט הרגתי אותך.
אמין, אמין.
היכולת שלה להחליט ולהתעקש על לחיות, ולהתעקש על להתקדם, ואפילו הדבר הזה שהיא אומרת, את תישארי פה ואת תריבי איתי את הריב הזה.
מגיע לי.
מגיע לי.
הרווחתי ממך ריב.
מדהים. והיה בזה משהו, מישהי את רואה, ג'ון נמצאת בשלב אחר, שהיא לא מצליחה אפילו להגיד אמת. כאן מישהי שרוצה לפתוח דברים ולהוציא אותם החוצה, ושמחליטה שמגיע לה. כי האשמת השורדים היא שלא מגיע לי אהבה, ולא מגיע לי שפע וחופש וטוב. ומוירה אומרת לחברות שלה שם בערב בנות, דודיה לידיה לא מוזמנת.
נכון.
לשיחה הזאת. היא מתנתקת מהמקום הזה של האשמה ושל הלא מגיע לי.
היא לא יכלה להתנתק מהמקום הזה עד שהיא הצילה את ג'ון.
או.
זאת אומרת, בעיניי כל השיחה הזאת עם אונה, בעצם לא הייתה מתאפשרת אם היא לא הייתה עושה את המהלך הזה, של להתעקש להציל את ג'ון, להשאיר את ג'ון איפה שהיא לא הייתה, להשאיר את ג'ון בגלעד. רק עכשיו היא מוכנה, אגב השיחה על אהבה, רק עכשיו היא מוכנה לאהבת אמת.
כן.
לא כואב אותה, הם שניהם אוהבים את ניקול, אבל אהבה אינטימית, רומנטית, האהבה האיקונית, האחת.
כן.
You might be the one.
כן.
נכון, זה מה שהיא אומרת.
היא אומרת לה, you might be forever, אני חושבת.
כן.
כן.
ואני חושבת שזה לא היה מתאפשר, עד שהיא לא ראתה שג'ון חזרה הביתה, כי באמת הייתה לה אשמה צורדת, לא מגיע לי.
כן.
עכשיו היא עשתה את התיקון.
וגם היא עשתה את זה בניגוד לרצונה של אונה, והיא כאן גם קצת אומרת, בואי נתנתק מהמעגל הזה של אשמה ועונש, של חטא ועונשו. כן, עשיתי משהו לא בסדר. בואי נריב על זה ונתקדם. אני כבר לא בגלעד שעל כל חטא מוציאים עין.
מגיע לה לאהוב. כן. מהי אהבה אם לא ריב טוב?
אז דפנה,
כן,
אני, מוזיק. איך שהפרק התחיל עם At Last, עם השיר הזה, כמובן שהדבר הראשון שרציתי לעשות זה להתקשר אלייך ולשאול אותך מה את חושבת על הבחירה הזאת, אבל ידעתי שממש עוד רגע אנחנו נשב פה ואת תספרי לי, אז...
אז קודם כל, כמובן, שיר החופות האולטימטיבי.
שיר החופות וגם שיר ההשבעה של אובמה.
נכון. יפה שזכרת.
איך?
עריכת הסאונד בפרק הזאת, בפרק הזה היא משמעותית גם הסאונד של המנעול, וגם המוזיקה בסופרמרקט נועדו להכניס אותך לאיזשהו מצב נפשי, וזה מצליח.
זה עובד.
זאת אומרת, המוזיקה בסופרמרקט היא גם קצת מעולמות האימה. זה אמור להיות לך נורא, זה אמור להיות לך ממש נעים. גם ההמולה במלון בהתחלה, זאת אומרת, זה לא רק השיר הזה. כן. כל הסאונד בפרק הזה הוא חשוב. ג'ון חוזרת לעולם שבו האודיו הוא אודיו אחר לגמרי. זה חלק מהשפע. והיא מתחרפנת.
זה התקף חרדה.
זה התקף, כן. זה, כמו שאמרת קודם, זה התפוררות. אני חשבתי שזה מעניין, כי במפגש של סרינה וג'ון, אני הרגשתי קצת שוב הדהוד דרך הטקסט על הילדים שלקחו אותם, איך הבאת את העולם למקום שלוקחים ילדים מההורים שלהם, שוב הרגשתי הדהוד לטראמפ.
כן.
לעידן טראמפ של ארצות הברית. וכשחשבתי על זה בהקשר של ההשבעה של מישל, של, בהקשר של ההשבעה של אובמה...
הלוואי ההשבעה של מישל...
עוד בעתיד נהיה בהשבעה.
בהשבעה של מישל הזה, הבת של ביונסי את השיר.
כן, יש לה כבר גרמי, היא לגמרי שם. חשבתי על זה בהקשר של כמה קל לנו כאזרחים ואזרחיות בעולם הדמוקרטי החופשי לקנות הבטחות, שהכל יהיה מדהים, שזה בעצם מה שאומרים לג'ון כשהיא חוזרת, הנה את בעולם החופשי, עכשיו יהיה לך בסדר.
כן.
רק תני לנו את העדות מהגיהנום שבאת ממנו לפני שתשכחי אותה ותבני עליה איזשהו נרטיב סובייקטיבי, אבל חוץ מזה, את במקום הנכון, את במקום הטוב. תכף ביונס תשאיר לך את את לאסט, ואת הרקדים ברק אובמה.
את במקום הטוב שבו נשים יכולות לבחור ללבוש חיג'אב מרצונן החופשי.
נכון.
הסטייטמנט מאוד מעניין של היוצרים. בסופר, היא רואה מעבר למדף, היא חושבת שהיא רואה... שפחות, והיא בעצם רואה בחורות עם חיג'אב אדום.
נכון, 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 נכון. צודקת. אז אני מרגישה שהייתה כאן אמירה להגיד את שאת בבוקר שאחרי שברק אובמה נבחר, הייתה איזושהי תחושה, בו, הוא קיבל פרס נובל לשלום עוד לפני שהוא עשה משהו, זאת אומרת, כן. הייתה איזו תחושה...
רק על ההבטחה.
על ההבטחה שלו. אבל הבטחות לא תמיד מתממשות.
שלא
ואחרי
לומר.
ואחרי יכול אף לבוא פעם. הרס גדול. אז אני הרגשתי שהשיר הזה... הוא השימוש בו אירוני מכמה טעמים. בנוסף, גיליתי השבוע, אתמול, שבשנות ה-40, השיר הזה היה שיר הניצחון של ארצות הברית במלחמת העולם השנייה. זה מה שהוא שמע ברדיו כשיר ניצחון, בחירה מוזרה. ובסדר, את יודעת, במבט היסטורי, ניצחון במלחמה, אין מנצחות ומנצחים.
No.
במלחמות.
כמו שאנחנו יודעות עכשיו, גם נושא שמדברים עליו לא מעט, אבל גם ממש לא מספיק, כל הנושא של הלם קרב.
כן.
אפשר לחזור מהמלחמה, השאלה היא איך חזרת ומי את.
ואיך יראו כן? חייך בהמשך. רציתי להגיד עוד מילה על הסטיילינג.
כן, זה פרק...
פרק מעניין במובן הזה.
מאוד.
היא יוצאת מהאמבטיה עם חלוק אדום. מה זה?
אני גיליתי...
לנצח שפחה.
גיליתי שיש באינטרנט כל מיני אתרים שמנסים לחזות מה יקרה בפרק הבא, מהפרומואים. ומכיוון שמתברר שבארץ הוט מכינים פרומו משל עצמם, הם תמיד בודקים את הפרומו של הולו, אבל אז הם בודקים the Israeli promo, כדי לחפש עוד פריימים שלא היו. בזה של הולו.
זה רמת השקעה מדהימה, וואו. כן.
ובאמת, בפרומו של הוט כאן, יש את הפריים שלה ביחד עם לוק, רק רואים אותה לבושה באדום, ולוק מולה. והתחילו ספקולציות סביב זה, שאולי לובשת את התלבושת של השפחה, אולי זה, כאילו ממש ניסו להבין מה זה הסצנה הזאת.
ומה את חושבת?
מה, הבחירה של החלוק האדום?
כן, כי אני לא פענחתי את זה, חוץ מבאמת המחשבה הפשטנית של לנצח שפחה. לא משנה איך תלבישי אותה, זה כבר הצבע של חייה.
מעניין, אני חשבתי על זה במונחים של באמת הסופר הירו שהתחלנו איתו את העונה. לסופר הירו יש את מישהי כשהיא במדים הנכונים, ואז יש את קלארק קנט, יש את הבן אדם שלא ארוז ולא מוכל. אני חושבת שגם היא, מחוץ לצורה של מי שהיא הייתה בגלעד, כרגע היא all over the place.
נכון, ובגלל זה בהמשך הפרק היא לובשת באמת רק שחור.
ועוד שאלה, סליחה.
כן.
מכל ממשלת ארצות הברית הגולה, יש רק בן אדם אחד שקוראים לו טואלו, שהוא אחראי על כל מי שנכנס, הוא מנהל את כל החקירה הזאת לבדו.
הוא מנהל את מחלקת ה-VIP, מאמי. זה נכון שטואלו מתרסקת לו איזושהי תמונה של סרינה, והוא מבין עד כמה היא מניפולטיבית, היא כמובן מתרסקת הרבה בעזרת המונולוג, המטורף שג'ון עושית בסוף הפרק, שאם איכשהו מבוים ואיכשהו ארוך, כמובן שהיא רואה בסרינה השתקפות של עצמה. כל הדברים שהיא אומרת על סרינה הם כמובן כבר השתקפות של עצמה. היא שוברת לטואלו את סרינה, סרינה הצילית והמרשימה, אבל היא גם מספרת לעצמה מי היא באמת.
מי שהיא מפחדת שהיא באמת. הלוואי שזה לא מי שהיא באמת.
אז זה באימורים, השאלה אם זו היא באמת. היא תתרקח.
היא תאסף, היא בפוסט-טראומה, היא הגיעה הרגע, תנו לה רגע, שנייה, כאילו סדרו לה איזה יומיים לבד גם, בלי אנשים סביבה שרוצים ממנה דברים. אולי כמה שיחות עם פסיכולוגית היא יכול להיות נחמד.
לכי לטיפול.
בחבילת הקליטה של ה-VIP, של הפליטים.
מה יותר חשוב? הנר הריחני מאנתרופולוגי. או פסיכולוגית, שמי שיף. אין לי תשובה חד משמעית.
לא, כי מוירה כשהיא הגיעה למרכז פליטים, אני לא יודעת אם אני זוכרת את זה, היא קיבלה מין טלקארט כזה, עם שיחות שהיא יכולה לעשות, ועוד איזה סקית עם כמה חפצים, ואמרו לה, תסתדרי, אחות.
סלמת.
כן.
מוירה זה לא ג'ון אוסבורן.
כן, היא לא נכס מודיעיני, שעוד יציל את הארגון סיוע של הפליטים של אונה.
כתבו לנו המון דברים.
אוקיי.
איזה כיף, תודה רבה לכל מי שכותב וכותבת, אנחנו קוראות הכל, אנחנו מדברות על הכל, מעורר מחשבה, אבל אנחנו יכולות לבחור רק תגובה אחת, מה בחרת?
אז אני רוצה להקריא כמה דברים מתוך הטקסט המעניין ששלח אופיר, הזכרתי אותו מקודם, הוא כותב על הבחירה לקרוא לג'ון רייצ'ל במעבר המשטרתי, ואומר שיש באמת המון משותף ביניהן. רחל המקראית היא סוג של גיבורה שקטה שמחכה לפגוש את אהובה 14 שנה, עד שהם מתאחדים, לא שבע, וואו. ממש כמו שג'ון נאלץ לחכות, מראים בפלשבק שמעמדה של ג'ון בעיני לוק נמדד המון באם היא תוכל להביא לו ילדים, שזה גם משותף לרחל. רחל כמו ג'ון מביאה לבסוף שני בנים, וכאן ג'ון מביאה שתי בנות. וכן הלאה, הדברים שקשורים לשמות שהם בוחרים, שהרבה תובנות מאוד יפות, ואני באמת מאוד אוהבת כשעושים את הכישורים דווקא התנכיים, והוא מסיים בפאנפקט חמוד, אחיו של יוסף שבגללם עבד מלכתחילה, מכרו אותו לישמעאלים שבאו מגלעד. אז יש קישור בין רחל המקראית והבן שלה יוסף וגלעד.
אני חושבת שמרגרט אטווד, הדברים הללו הם נראים לי מכוונים ומחושבים.
כן, כן. וגם אני יודעת שאחד מהדברים שכן מתייעצים עם מרגרט אטווד לאורך הכתיבה, זה דברים כמו שמות. כי למשל, ניקול זה שם שהיא בחרה, ונותנים לה את האינפוט הזה.
מעניין, הרבה מאזינות ומאזינים התייחסו לעניין של הפלשבק של לוק, איזה פריט מידע שלא ידענו על לוק, מידע שלא ידענו על לוק, שהוא נפרד מאשתו הראשונה, כי לא יכלה להביא ילדים.
כן.
וזה הפתיע. נכון, לא ידענו את זה מראש.
כן, אבל זה דבר שצריך כל הזמן לזכור, שהבסיס של האימפריה של גלעד, של הרפובליקה של גלעד, זה משבר הפריון.
נכון.
זה מה שהתחיל את כל הסיפור הזה מלכתחילה. וגם סרינה, שכתבה טקסטים שעליהם גם התבססו, הרבה מהתורות של גלעד, שאישה צריכה להיות, לתמוך בבעלה, וזה מעניין שבפרקים האחרונים, היא דגלה בחד הוריות.
כן. נכון, אני חושבת שדווקא...
אבל היא נשברה בסוף.
היא נשברה מטעמים אינטרסנטיים.
כמו תמיד.
אני עוד אלך על הקו האופטימי של להאמין, וזה נכון גם לגבי אולי מה שאת אומרת על סרינה, שיכול להיות שאנשים חושבים משהו אחד, ואגב מה שאמרת על אנשים משתנים 7 שנים, עשור אחר כך הם יהיו דבר אחר.
הלוואי.
לא צריך להיאחז בזה, כאילו זה קרנות מזבח. תנו לאנשים את האופציה להפתיע אתכם לטובה, תנו ללוק את האופציה להפתיע אתכם לטובה.
יאללה, בינתיים הוא עושה את זה.
לגמרי. שפרה, תודה.
דפנה, תודה. אם גם לכם בא לשלוח לנו את המחשבות שלכם ושלכן, תשלחו ל... 053-606-9501, זה מספר של וואטסאפ, תשלחו לנו הודעות, אתם יכולים להקליט הודעות קוליות, קצרות, אנחנו נשתדל להשמיע אותן, בכל מצב זה תמיד מעורר לנו את המחשבות, ומשמח אותנו מאוד מאוד.
אנחנו כאן איתכן ואיתכם, עוד 3 פרקים.
וואו.
8, 9, 10. זה הזמן, אם במקרה נפלה טעות, ועוד לא עשיתם סאבסקרייב, פולו, לייק, זה הזמן.
זה הזמן.
קשו תעשו, זה כיף ממש. וכמובן שאנחנו נהיה פה בחמישי הבא עם פודקאסט חדש.
מיד אחרי הפרק ששודר בהוט ובהוט VOD. נתראה.